אנחנו עוסקים בענייני עניית המן, בסימן רשת ו' סעיף ב', יש כאן סעיף ששבוע שעבר למדנו את חלקו, ונמד אותו שוב פעם. השומע אחד מישראל, מברר אחד מכל הברכות. אף על פי שלא שמע כולה מתחילתה והצופה, אף על פי שנוחה באותה ברכה, חייב לנות אחריו אמן. זה חצי ראשון, בסדר? חצי ראשון. אז מה כתוב פה? דבר שאנשים לא יודעים אותו. גם אם אדם לא שמע את כל הברכה, הוא עונה אמן. והשאלה, מה?
לא יודעים, אבל לא
שומע. לא יודע, יש אנשים לא עונים. השאלה, מה צריך לשמוע? תראו בסעיף קטן ו', לא שמע כולה, אלא שמע רק שמזכיר השם בסוף הברכה. חייב לענות אמן אחריו. אז הוא אומר שאם הוא שמע השם אלוקנו מלך העולם בורא פרי עץ, הוא נאמן. כלומר, ברוך אתה לא צריך לשמוע. ויש שפוסקים ואפילו לא שמע רק חתימת הברכה, צריך להיות אמן. אז יש פה מחלוקת, מה צריך לשמוע? האם את השם ואת הסוף או רק את הסוף?
מתחיל מרק את הסוג של הברכה או אחרי
ברכות
השם זה
עם חצי? לא, בורא פרץ, הוא שם בורא פרץ, כן. ועיין בחיי האדם שהכריח דאפילו דעה ראשונה מודעך שיודע על איזה ברכה עונה, צריך לענות.
מה זאת אומרת? בדעה הראשונה שאתה שומע את שם השם בסוף הברכה זה יותר קל מאשר הדעה השנייה.
הדעה הראשונה אמרה שצריך לשמוע גם את השם וגם את הסוף. הוא אומר זה שאתה לא יודע על מה הוא מברך, אבל אם ברוך השם מברך בורא פרי עץ, כי הוא מחזיק תפוח, אתה שומע את תפוח בורא פרי עץ, אז אפשר לענות לכולי עלמא רק על בורא פרי עץ.
אם הוא טעה בברכה צריך לענות על זה? אם הוא טעה בברכה ולא יודעים שהוא טעה, צריך לענות על זה?
אם הוא טועה
בברכה,
אם הוא טועה או לא טועה,
אז זהו, לא יודעים אם הוא
טעה. הבעיה היא ש אולי נמשיך רגע, סעיף קטן זין, אבי שנו חייב רוצה לומר כל שכן אחד הוא עצמך, ואתה ברכה רוצה לצאת בכאן דבריך, חייב לנו תאמן, לראות גם מחסים כאן דברי הדברך. אכן, אז מה אין דווקא לשמוע כל הברכה, נתחיל עד סוף. זאת אומרת, ההבחנה היא מתי אתה יוצא ידי חובה, מתי אתה לא יוצא ידי חובה. אם אתה יוצא ידי חובה, צריך לשמוע את החלק שצריך לצאת ידי חובה. אבל אם אתה לא יוצא ידי חובה, מספיק שאתה יודע על מה אתה עונה, סוף. חייב לענות. בכתיב כשם אשר יקרא, אמרו חז"ל, אמר למשל ישראל שאני בערך מזכיר שם אשר, אמרו טוב. עכשיו השאלה היא כזאת, אבל אתם זוכרים שיש גמרא בסוכה לגבי אלכסנדריה של מצרים, שהיה שם בית כנסת גדול, והיו מניפים בסודרים. משמע שם שאפילו לא שמעו כלום, אני מאמין. פה יש לנו מחלוקת. מה המחלוקת? האם צריך לשמוע, האם די לשמוע רק את סוף הברכה או גם את השם והמלכות? אבל חלק צריך ודאי לשמוע, השם השמע לא צריך בכלל.
גם היום בישיבות
שמה?
שנגיד שהרצוי עשה קידוש, לא, מי שישה בסוף לא היה שומע, יש לו קול חלש, לכל מיון יממן בארוחת סבת בישיבות.
זה בעיה הדבר הזה, שהיום מניפים בסתורים אומרים לך תענה אמן, אבל פה אתה שומע אותם מניעים אמן, ומה אתה יודע? הרי שם אתה לא יוצא ידי חובה בכלל, הרי שם אתה רוצה לצאת ידי חובה באמן הזה.
אז לא כל אחד צריך קידוש למצב?
ודאי שהם צריכים, ודאי שהם צריכים. תראו, בביאור הלכה, ממש באמצע, אתם רואים סעיף קטן ט' במשנה ברורה? תלכו שמאלה, ותרדו קצת שורה, וכן יש לומר, עוד יש לומר. עוד יש לומר, לעניין שיהיה מותר לענות אמן, דיינו שלא יאמן איתו מה, די אם יודע על מה הוא עונה, וזה עתיד אלכסנדר של מצרים שניפו בסדורים. אבל לעניין שיהיה חייב לענות אמן, אינו חייב עד שישמע הזכרת השם פי המברך. דחיוב את אמן נובע מנכתיב כי שם השם אקרא. הוא חזל שאמר למשה ישראל, כשאני אזכיר שם השם, עדי אבו גודל לוקרנו באמן. על כן בעינן דו כשמע עונה הזכרת השם, אז יש עליו חיובה. צריך את אדם מסתד לשון הרמב״ם, אשמה, אפילו לא שומע הזכרת השם, עושה רבחה. טוב, יש פה דברים יפים מאוד. השאלה היא כזאת, מה הנקודה של עניית אמן? מה הנקודה? במה שכתוב, בסעיף קטן ח' במשנה ברורה, הגמרא ביומד אף למזיין כתוב כך, אמר להם משה לישראל, הפסוק הוא, כי שם השם אקרא, אבו גודל אלוקנו. אמר להם משה לישראל, כשאני מברר מזכיר את השם, אבו גודל. מה משמע? שאלה מה אתה אמן?
לאמת, את מה להגדיל. על מה שאתה שומע. אתה יכול לענות עליו.
אבל הנקודה לפי זה היא על שם השם. וזה מתאים לדעה הראשונה שכתובה פה, שמי שומע את שם השם צריך לענות אמן. אבל איך אתה, רק שנייה, איך אתה מסביר את אלכסנדריה? אתה מסביר את אלכסנדריה? שם לא שמעו כלום, אז מה הוא מחדש? אומר שיש אמן שהוא חיוב ויש אמן שהוא היתר. אם שמעת את שם השם, אתה חייב לענות אמן. אבל אם לא שמעת כלום, רק אתה יודע שברכו, אז אתה עונה אמן, זה אמן של רשות. ככה בור הלכה אומר. אני ממשיך על פי הבור הלכה. הרי אצלנו הייתה מחלוקת. האם צריך לשמוע את שם השם, או מספיק לומר בורא פרי העץ. אבל יכול להיות שגם שמעת בורא פרי העץ, זה גם נקרא שם השם. כי מי,
הקדוש ברוך הוא יחרב.
כן. אז בורא פרי העץ, חייבים לנו את אמן. זה בעצם החיי אדם. מה החיי אדם שהביא במשנה ברורה בסעיף קטן ו', מה הוא אומר? אם אתה יודע על איזה ברכה עונה, אם אתה יודע שאמרו בורא פרי העץ עכשיו, ומתכוונים לסוף הברכה, אתה חייב לענות. אבל אם אתה בעצם יודע רק שברכו פה, ולא שמעת שם, לא ממש ולא ברמז, אז מותר לענות. זה החידוש של המשנה ברורה. הדבר הזה נוגע להלכה אחרת. מהדין לגבי קדיש, זה קורה הרבה. אדם שומע את הציבור עונה קדיש, אבל הוא לא שמע את הקדיש. אז יש מרבה ודאי שעונה, אבל מה אם אמן יש מרבה? אז כתוב מה שכתוב כאן, שאם הוא יודע, הוא יודע איפה זה שאומר קדיש נמצא, כי הוא שמע, התגלה קדיש מרבה, ענה אמן שם בחי חום ויום חום, רק הוא לא שמע, בעגלה בזמן קרוב אמן, והוא יודע שזה הולך לבוא, אז הוא מכוון לזה, והוא שמע את הציבור אומר אמן, יכול גם לענות אמן. ברור? אם הוא שמע רק ציבור אומרים יש מרבה והחזן לא קשור אליו, אז הוא אומר יש מרבה. ואם הוא שומע את החזן אומר משהו, הוא לא שומע, הוא יודע שעוד מעט יבוא, ואם הוא אמן, אז הוא עונה אמן יש מרבה עם הציבור. זה אותו עיקרון, שבשביל לענות אמן לא צריך לשמוע את הברכה. זה אלכסנדריה.
אבל
שיוצאים מדי חובה, ודאי שלא. כל מה שאנחנו מדברים זה כאשר לא,
כן, דבר מהקדושה, כי זה חובה, זה כבר שם מחויב. אם הקדושה הם שונים, רק הציבור שאומר קדוש קדוש, אז הולכים עם זה, אבל נוסעים לא שונה את החזן שאומר את
זה. לא אותו דבר, זה שקדושה אתה לא עונה לחזן, אתה אומר עם הציבור. לא כמו אמן. אמן אתה עונה לברכה. זהו.
אבל הוא בנדרשה
כזאת,
זה לא
מין,
לא מחזיר אותנו
פתאום למשהו ביורת. נכון, זה אסמכת. זה ברור, זה אסמכת. טוב. סעיף קטן ת' למדנו שבו שווה, ועכשיו אנחנו מדברים על אנשים בעייתיים.
הפיקור זה אחד שהשתמט?
לא, כופר.
למה יש לו בערך כופר? כופר לא... כבר לא יהודי.
כבר לא יהודי. כבר לא יהודי. כבר לא יהודי. כבר לא יהודי. כבר לא יהודי. כבר לא יהודי. כבר לא יהודי. מאמין במשהו אחר וכופר במשהו אחר. לא כופר בכופר.
בוא נראה, הכל כתוב פה. אבל רבותיי, אבל אם היה מברך אפיקורוס או קוטי או תינוק או היה גדול ושני מטבע ברכות, אין לי מחווה מן. יש פה ארבעה מצבים שלא נראה מן: אפיקורוס, קוטי, תינוק, משנה ממטבע. לגבי התינוק יש בסעיף הבא סיוג לזה, נראה סעיף חתמיות. מדקייל אפיקורוס וקוטי בעדי תינוק וגדול ששינה משמע דחד בני יתלו, יחד בתינוק גדול שינה משמע אפילו שמה כל הבחן פיים לא ינאמן דבחה לבטלה, כן הוא הדין באלו. זאת אומרת, אפילו אם ברות הבחה כתקנה, ואף על כך בגברה אמרינה שאף בקוטי עונין אם שמה כל הבחן מפיו, היינו קודם שמצאו להם דמות יונה בהגריזים שהיו עובדים לה, אבל אחר כך לא כמה נאמן מגריזים, ואפיקורוס נאמין כמתו להשמה מילה לעבודת גילולים. אז הוא מסביר פה שאפיקורוס זה לא כמו שאמרתי כופר, אלא עובד עבודה זרה.
מה היה צנזורה?
מין כנראה היה. הגרא בבאורו פסק דבאלו השניים אם שמע כל הבחן מפיו עונה אחריו אמן. אז הגרא חולק על זה ואומר שגם קוטי וגם אפיקורוס עונה אמן.
אבל אפיקורוס הזה כבר לא יהודי, אין לו מה לברך, הוא לא יבוא ויברך. אבל מפה השאלה פה, אפיקורוס אין לו שייכות ליהודי. קוטי זה משהו אחר,
גם גויים יברכו.
גויים יהיה מזונות?
לא מזונות, אלא
קיבלו אותו לנרות חנוכה.
זהו, זה נראה לי, זה הסיפור. זה הסיפור.
הוא שם כיפה ולא מאמין בכלום, לא מאמין
בכלום. לא, זה לא המקרה. זה לא המקרה. זה לא המקרה. פה מדברים על אחד שיש לו אמונה אחרת. אז השולחן ערוך אומר, לא נמחר ואמן, מסביר המשנה ברורה, כי הוא מתכוון למשהו אחר. כשהוא אומר, ברוך אתה השם אלוקינו, הוא מתכוון לאלוהים אחרים.
אבל
זה
לא מסתדר.
זה לא
יהודי.
מה לא יהודי?
מה לא יהודי?
אפיקורוס הזה הוא יהודי או לא?
בוודאי שהוא יהודי.
זה לא דירוג של, אבל הרב זה נראה כאילו זה דירוג של זה אפיקורוס שזה הכי גרוע ואז קוטי שזה ספק ואז תינוק זה פחות חמור, זה מה חמור לקו. אז זה צריך להיות גוי. קוטי
אפיקורוס זה אחד שהשתמד,
הוא יותר גרוע מקוטי בעצם. קודי
כבר תרגום מקודי. השתמד, אז זה יהודי. אבל עכשיו, כמו שאומרים, מכבדים אותו בהדלקת נרות חנוכה. השולחן ערוך אומר, לא נמחר ואמן. למה? כי הוא לא מכוון למה שאתה מכוון.
כמו היהודים המשיחים.
נכון? והגרא אומר שכן.
על כולם או...
רק על קוטי וקוטי ואפיקורוס. המשנה הבאור הלכה דן במה שאתם שואלים. עיין לאל בסימן למתת בבור הלכה למתת שאתם אפיקורוס ופשוט דפושי ישראל שנה מנים דברי חזל. עכשיו מדבר על אנשים שמאמינים בתורה אבל לא בדברי חמים. ועכשיו בר הבורא פרי עץ, הרי הם כחוטים קודם שגזרו עליהם. מה הכוונה? הרי זה המצב של קוטים. קוטים זה כמו קראים לפני שמצאו את דמות יונה, ומוכח שהם מברכים, מעונים עליהם. כל מה שאמרנו בקוטי זה רק אחרי שמצאו את דמות יונה, אבל לפני שמצאו את דמות יונה היו מברכים. אז אתה רואה שזה שהוא לא מאמין בדברי חז"ל זה לא פוסט את הבחה שלו. זהו דווקא לעניין יתאמן לבד, או לעניין צריכו לשרת דבר שבקדושה לא עדיף מכת הקראים. שמה?
הקראים
לא מצרפים.
השומרונים הוא הקראים, קראים אפיקורסים? בגלל שהם לא מאמינים בדעת
הרבה. זה לא אפיקורסים, זה לא אפיקורסים, הם לא מאמינים בדבר חזן, כופרים בתורה של אלפן, והם לא מצטרפים עניין. אבל הרמב"ם אומר זה רק הדור הראשון, הדור השני זה כבר תינוקות שנשבו. השומרונים היום הם גויים, אבל הם אומרים שהם קוטים, היהודים האמיתיים, הם כנראה קוטים, אבל הם קוטים שכבר לך תדע מה קרה איתם.
הקרעים שבעיר העתיקה,
הם תדקות שיש בו.
אתה מגיע לידם, אומרים קדיש. לא יודע, אני פעם לא הייתי שם, אבל אומרים קדיש, מה קורה?
עונים אמן.
עונים אמן?
כן, הם יהודים, הקרעים האלה.
הם לא עושים שום דבר כדעת היהדות.
אבל למה? כי זה...
לא למדו?
כי זה מה שלימדו אותם. פה כתוב שהקרעים לא עונים, לא מצטרפים למניין. אבל זה רק הקרעים הראשונים. אני יש לי מבוכה בדבר הזה.
אפשר להתחתן עם קרעים?
על מה הרמב״ם, מה הגמרא מדברת על, רגע, זה עוד שנייה, סבלנות יהושע. הגמרא מדברת על תינוק שנשבע לבין הגויים, והגמרא אומרת שהוא שוגג. תינוק שנשבע לבין הגויים, הוא לא יודע כלום, הוא שוגג. הרמב״ם חדש חידוש מעניין, שהוא היה במצרים והוא הגיר קרעים. הם היו מאוד בוטים, הקרעים, מאוד נגד. אבל הוא אומר שהקרעים האלה הם נגד כי ככה אבותיהם לימדו אותם. אז זה כמו תינוק שנשבע וצריך לקרב אותם באבותות של אהבה, למרות שהם גרים ליד יהודים והם מכירים אותם. כך הרמב״ם אמר, כי יש בזה היגיון. תינוק שנשבע זה אומר, האם אתה מורד או אתה ממשיך מסורת. אז אני אומר לכם שאני נבוך בדבר, כי היום יש בעולם כזה סופרמרקט של דעות, שיכול להיות שכל אדם הוא תינוק שנשבע על ידי דעות רעות. כלומר, זה לא מתחיל ממנו, הוא באמת נפל בשבי.
הוא קרא, אפשר להגיד מישהו שהוא קרא, מה אמר, ושכנע הפך, לא, אני לא אומר בציניות, אני אומר...
אני באמת לא יודע מה הגבולות של זה, אבל נראה לי שאין כל כך הבדל בין בן של קראי לאחד ש... נכשל באינטרנט ואחר כך לא יודע למה נגרר בדעות, אבל הכל התחיל מזה שהוא היה בן של משפחה טובה והתחיל אדם ללכת לראות סרטים ודברים כאלה ונמשך לחברה לא טובה והחליטה מי ישורינה. לא יודע, אני נבוך בדבר הזה, אבל נראה לי שיותר ויותר שהכיוון צריך להיות להקל בדבר הזה, שהיום ה... יש משיכה מאוד חזקה לדעות של העולם המערבי. אפילו רבנים גדולים מושפעים מהם. אז מה נגיד? מה נגיד? אפילו רבנים גדולים. הם פתאום מתחילים לנגן את הניגון של העולם ואומרים לך שוויון האישה וכל מיני דברים כאלה. לא מעמות יגידו.
נראות
כמו עמות, בדיוק. אז אני... יש לי חשק למד זכות. זה לא אומר שהמלחמה לא קשה, אני חושב שהיא יותר קשה. זה טוב שלא עומדים בפניה. הבעיה היא שזה יעזור רק לקראים. ותשימו לב על מה הוא מדבר, המשנה ברורה פה. רק על אחד שלא מאמין בדברי חז"ל. אבל אחד שהוא מומר, זה לא יעזור. אתם יודעים שהרב משה פיינשטיין הוא הגיע לאמריקה אחרי השואה. והוא היה צריך להתמודד עם הרפורמים. יש לו גם קולות וגם חומרות. אחת החומרות שלו היא שהוא אומר שרפורמי שעלה לתורה לא עונים אחריו אמן. למה? כי הוא אומר, זה לא רק אחד שלא מאמין בדברי חז"ל, זה אחד שאומר שהתורה היא לא מסיני. המשנה ברורה פה, עבור הלכה אומר שאחד שלא מאמין דבר חז"ל, אתה כן עונה אחריו אמן. למה? כי הוא מברך לקדוש ברוך הוא, כי הוא קראי בדיוק. הוא אומר שהרפורמים הם לא מאמינים בתורה מסיני, אז אצלו הברכה זה משהו תרבותי. אני זוכר שהייתי בן 14, מישהו נתן לקרוא ספר של פרופסור דוב סדן, אתם ודאי לא מכירים אותו. הייתי בן 14 מזמן. ספר מאוד יפה. דוב סדן היה מנהל סמינר הקיבוצים. והוא כותב ככה, שבקיבוצים לא אוהבים ללמוד תנ"ך. למה לא אוהבים ללמוד תנ"ך? זאת אומרת ככה, המורה מלמד את התלמיד את הפסוק ואהבת את השם אלוקיך. המורה חושב שאין הקדוש ברוך הוא בעולם. אז מה הוא ילמד אותו ואהבת את השם אלוקיך? אומר, המורה אומר, השם זה המצפון שמדריך אותך, יש לך מחויבות למצפון. מה אומר הפסוק? אל תהיה כמי שכפרו שאת, תגיד אין לי ברירה, יש לי מצפון. תאהב את המצפון שמדריך אותך, אבל בלך שאתה למיד ישנה תנך, כי אתה משקר. זאת אומרת, מה צריך לעשות? הוא אומר, צריך להגיד ככה. הוא אומר, איך המורה כופר בכל זאת ימי תנך? הוא אומר, אתה תגיד, מה שכתוב, ואהבת את השם אלוקיך, התנך מתכוון שיש בורא לעולם. אתה אוהב אותו. אני לוקח מזה. אז זה כבר, היו לו יורי תשובה, כן? היו לו כבר יורי תשובה. אבל אתם מבינים, יש, מה שאומר משה פיינשטיין, זה שבעצם הרפורמים כך קוראים את התנך. אומרים, ואהבת את השם אלוקיך, זה לא הקדוש ברוך הוא. אגב, אצל הרפורמים זה מורכב, כי הם לא נגד להאמין בקדוש ברוך הוא, אבל הם לא מחייבים להאמין בקדוש ברוך הוא. זאת מומלץ דווקא להאמין, אבל זה לא חובה. השאלה, אם זה נקרא בורא עולם, כבר אם יש בורא שהוא המלצה, האם זה בורא עולם? אז הסיפור הזה בעייתי מאוד. אז מה אומר משה פיינשטיין? אז כשהוא אומר ברוך אתה השם, זה לא הקדוש ברוך הוא שאתה מתכוון אליו, ולכן אי אפשר לענות אחריו אמן. מבחינה מסוימת זה יותר גרוע מעובד עבודה זרה. מדוע? כי מה הסביר המשנה ברורה? למה כותי ואפיקורוס לא עונים אחריהם אמן? כי הם מתכוונים לאלוהים אחרים. אם הם מתכוונים ללא אלוהים, אתם יודעים שאני הסברתי על פי זה פסוק שנבוכו בו רבים בפרשת וזאת הבכה. אנחנו אומרים באזין יוסף, אומרים הם קינעוני בלא אל ואני אקניהם בלא עם. והראשונים נבוכו בזה, מה זה הם קינעוני בלא אל אני אקניהם בלא עם? יש מבוכות בדברים האלה, המון פירושים, אבל אני פירשתי איזה פירוש חדש, שעד הדורות שלנו הקדוש ברוך הוא קינה באלוהים אחרים. הם קינוני באלוהים אחרים. אבל בדור שלנו הוא צריך לקנה בלא אל, זאת אומרת באמונה בלי אלוהים. הם קינוני בלא אל, הרי זה הולך על אחרית הימים, ולכן שלחו לנו בלא עם, זה הפלסטינאים, כן? הם לא היו אף פעם, הם אף פעם לא היו עם. זאת אומרת, אתם רוצים להיות פוסט מודרניים, אתם רוצים להחליף אותי בערכים, נכון? אני ארכח, היום זה ערכים, נכון? אני אקרא מסורת, ערכים. אתם מחשבים אותי בערכים, אני אביא לכם ערבים. אז זה, ניר, זה פירוש שלי, אתה שומע?
חלוצי סטיקר.
זה פירוש חדש שלי. הם קינוני בלא אל, ואני אקניהם בלא עם. אתם רואים, הפרשים לא יודעים להסביר את זה. מה זה קינוני בלא אל? אבל השירה הזאת היא על אחרית הימים. אומר הקדוש ברוך הוא, יבוא יום, והמתחרה שלי יהיה לא אלוהים אחרים, אלו היוונים, אלא העידן הפוסט מודרני, על תמורותיו ועל ערכיו המשתנים. הוא היה מתחרה שלי, אתם לא מתביישים? אז אני אמציא לכם את הפלסטינאים, שם אף פעם לא היו עם. לא היה עם כזה, לא היה עם פלסטינאי, נכון? לא היה, לא הייתה אומה כזאת. אז יש לכם. ללמדנו, עכשיו פה נכשלו כולם, למה? כי העולם החרדי אומר, המלחמה היא רק בלא אל. בעולם הדתי לאומי, המלחמה היא רק בלא עם. והם לא מבינים שזאת המלחמה. ברור, זה הדרוש שלי, פירוש שלי לפסוק. אני לא מבין שזה מלחמה אחת, כי רק השאלה מה הסיבה ומה המסובב. והסיבה שיש פה את המפלצת הפלסטינאית זה בגלל שבאמת הם אמונה וחוזרים לארץ ישראל, לא בגלל הסיבות שצריכים לחזור לארץ ישראל. ולכן הגיוס יותר חשוב, ההתנגדות לחוק הגיוס יותר חשובה מהמלחמה על ארץ ישראל. ככה אני חושב, זה דעתי. אני מקווה שעוד ישאיר אותי בציבור התילומי שמעניין אותי קשה לגדי שתקן, אם אני חלק ממנו או לא חלק ממנו. אבל לא יודע, אם זה הפשט שלי. אז רב משה פיינשטיין מחדש מזה הלכה. הוא אומר שיש רבי רפורמי שאצלו אמונה בקדוש ברוך הוא זה רשות. אז כשאומר ברוך אתה השם אלוקי מלך העולם, זה מישהו אחר. זה כנראה לא מישהו, אבל על מה הוא חושב? על הרוח הספיריטואלית הלאומית או משהו כזה. אז אי אפשר לענות אחריו אמן, כי הוא לא הולך לקדוש ברוך הוא. כך אומר משה פיינשטיין. והיה לנו פעם, היה לי שני מעשים מזה. פעם רב אחד בחופה שהייתי, רב אחר סידר, רב טוב, אבל כמו הרבה רבנים בציונות הדתית, הוא לא יודע על הלכה. זה אחד שהוא יודע, מחנך, דרשן, והיה שם רבי רפורמי בחתונה, שהוא החזיר בתשובה את הכלה. זאת אומרת, הכלה ממשפחה מתבוללת התקרבה דרך הרפורמי והמשיכה הלאה. והרבי רפורמי הוא אדם מאוד נחמד, very sympathetic, והוא בא לחנה והיא רצתה שיברך ברכה. אז שאלתי, שאל אותי אם אפשר שהוא יברך, אמרתי אפשר, אבל אז יש רק 6 ברכות, לא 7. אין בעיה, אבל יש רק 6 ברכות, למה? תשמע, זה מה שאתה אומר, אם הוא מברך, אין ברכה. הוא לא ברך, אז הוא אמר לי, מה לעשות, הקלה והמשפחה שלה... אמרתי לו, תשמע, אני מוותר לו, אמרו לי שמכבדים אותי בקריאת הכתובה. אני מעביר לו את הקיבוץ של קריאת הכתובה.
משתבר עם
הרמי. ככה היה. הרפורם מקרא את הכתובה, אבל לנו בשכונה פה היה מעשה מדהים. יש אחד, כולכם מכירים אותו, שאשתו היא בת של רב רפורמי. אישה חשובה מאוד פה בשכונה, שההורים שלה, ההורים שלה גרושים, אבא שלה נשאר באמריקה, והוא רב רפורמי, בקהילה גדולה מאוד. היה להם בר מצווה, הנכד שלו, והוא בא לארץ. והם לא ידעו כלום, וחשבו להעלות אותו מוסיף, כמו שעושים הספרדים. אבל אז הדבר שהוא לוי, והוא רוצה להעלות לוי. ואז שאלו אותי, הרב והגבאים שאלו אותי, אמרתי להם, לא לוי ולא מוסיף ולא כלום, זה אמרתי, יש לכם זמן לשטויות. כשאומרים, בחרו את השם עבורך, הוא לא מדבר על אותו אחד שאתם מדברים עליו. אז מה לעשות? אז הוא אמר שהוא רפורמי שנשבע. זאת אומרת, זה לא יומן, הוא אמר שהוא בן של רפורמי. זאת אומרת, שהוא רבי, זה נדיר, אני חושב, רפורמי דור שני זה נדיר, אבל הוא אמר שהוא רפורמי בן רפורמי. לא, רגע, רגע, שנייה, שנייה. רגע.
הוא גדול.
רגע. עכשיו, זה שהוא תינוק שנשבע, תשימו לב, זה לא יעזור להגדיר שהברכה שלו היא ברכה. כי בפועל הוא לא מאמין בקדוש ברוך הוא. אבל אמרתי להם, אז תנו לו פתיחת האחד. אם הוא היה רפורמי כופר, גם פתיחת האחד לא מזה, הוא יפתח ספר תורה, אבל הוא היה רפורמי בן רפורמי, אז מנהג אבותה אבי ידיו. אז אמרתי להם, זה ישבע, אז פתיחת האחד תנו לו.
סיפור עם רב אליהו.
עם השמש, זה סיפור מדהים. סיפור הזה עם השמש. אז בקיצור נתנו לו פתיחת האחד. לא היה קל, כי הוא לוי. ואצלו הבית כנסת, הוא ללוי כל שבת. או לוויה, זאת אומרת שהלוויה לא עולה לוויה, הוא עולה לוי. אתם שמעתם מה קרה עכשיו עם הרפורמי? זה דבר שצריכים לדעת אותו. הרי מה הרפורמים אומרים? שבגללנו יש התבוללות, נכון? הם מצילים מהתבוללות. לפני 40 שנה הרפורמים החליטו בכנס עולמי שלהם שהם פותרים את בעיית ההתבוללות. איך פותרים? הם פוסקים מאוד מאוד, הם פוסקים שגם בן לאב יהודי הוא יהודי, ומעכשיו אין יותר התבוללות. רגע, לא, זה, הסיפור הזה הוא היה מצחיק, אבל עכשיו הוא עצוב. עכשיו עוד מעט תשמעו עליו, זה מאוד חשוב להבין את הדברים הללו ולהבין מה זה חכמים. אז הם פתרו את בעיית ההתבוללות פשוט, כי התבוללות יכולה להיות כאשר אתה מבדיל בין אבא לאמא. אבל אם אתה אומר גם אבא טוב וגם אמא טוב, אז אין בעיה. אז מעכשיו אין יותר בעיה של התבוללות. זה יפה, נכון? במחי קולמוס. בעיית ההתבוללות נפטרה. אבל איפה נוצר? עכשיו יש בעיה עצומה. עכשיו. דברים שלא יומנו. אחרי עבר דור, והקהילות הרפורמיות מלאות ילדים ממשפחות מעורבות. עכשיו, ולילדים הללו יש זהות כפולה. אם אתה אומר שבן לאב יהודי הוא גוי, ולהם גויה, כן הוא גויה, אתה דוחה אותו מהקהילה, אתה אומר לא יהודי. ובן להם יהודיה הוא יהודי לגמרי, כמו בן לאב ולהם יהודיה, אז הזהות היא ברורה. אבל אם אתה אומר שזה או אבא או אמא, אז זה ברור שאתה אומר או אבא או אמא, אז גם הגויים זה או אבא או אמא, אז יש לו זהות כפולה. לא, אני אומר לכם דברים שקורים. אז בעצם יש להם אולי מאות אלפים של ילדים שלפי ההלכה חלק מהם יהודים חלק לא, אבל לא משנה, מבחינתם בעלי זה פעולה, כי יש להם אבא יהודי ואמא גויה, יש להם אבא גוי ואמא יהודיה. הרפורמים הם מאוד מקרבים, אז הם לא יכולים למחוק את הזהות של הילד. אז מה עושים עם זהות כפולה? אתם יודעים מה הם עשו עכשיו? אתם לא תאמינו.
לא,
לא. הם החליטו לקלוט בקהילות שלהם גם את ההורי הגוי. למה? למה? כי חייבים להכיר בזהות הכפולה, ועכשיו הקהילה צריכה להיות מקום שבו גם בן זוג הגוי ירגיש בנוח כדי לגדל את הילד שיש לו זהות מורכבת, גם יהודי וגם גוי. אז אתם מבינים מה קרה? לא, זה, כשאתה מתחיל לסתות מדברי חז"ל, מה שקרה בסוף זה שאתה מגדיל את ההתבוללות. לא רק שאתה מגדיל את ההתבוללות, גם מי שכן יהודי לפי ההלכה, אז הוא כבר התבולל רוחנית, מנטלית. אני אומר את זה גם, זה קשור למה שאומרים שצריכים לגייר, זה פצצת זמן מתקתקת, צריכים לגייר. אני חושב שמי שהתגייר בגיור חפיף, זה לא באמת פותר את בעיית הזהות שלו. זה לא פותר את הבעיה.
אז אין שום בביטה דברים. הוא לא
חלק. בקיצור, נזכרתי בדברים הללו בגלל שמשה פיינשטיין דקדוק חשוב מאוד, שאדם שהוא עובד עבודה זרה, כתוב פה שהברכה שלו לא ברכה, כי הוא מברך לאלוהים אחרים. ואדם שמברך לא לאלוהים או ללא אלוהים, בלי אמונה, גם כן הברכה שלו היא לא ברכה, למרות שהוא תינוק שנשבע. אתם מבינים את האבסורד? זאת אומרת, חוד שהוא תינוק שנשבע, אז אם הוא איתם יין, אם הוא איתם יין, היין לא נאסר. ברור? אתם שומעים את החשבון? אם הוא איתם יין, הוא לא נאסר, כי הוא תינוק שנשבע. אבל מה נעשה שהוא לא מברך לקדוש ברוך הוא? ולכן הוא לא יכול לברך ולא לעלות לתורה ולא להיות שליח ציבור, אפילו שעקרונית הוא מצטרף למניין, כי הוא תינוק שנשבע. אבל הוא מברך, אז הוא יצטרף למניין, אבל שליח ציבור הוא לא יכול להיות. לא, לא, אני אומר נגיד, דור שלישי לרפורמה, בסדר? אחד ש... כבר שלושה דורות הרפורמים, אתה יודע שיכול שיש אנשים באמריקה שלא אורתודוקסי.
אני אומר גם ככה, ליהודים, זאת אומרת, עכשיו אני אומר, זאת העניין של להחזיק יין, יין פתוח. אז הוא, נגיד, זה יכול להיות שכן שלך שהוא חלל שבת
לפני. אתה לא יודע.
אז מה, זה תינוק נשבע, שנשבע, לא תינוק נשבע.
לא התחשבו בזה, בכל אופן.
קשה, קשה מאוד לדעת.
בכל אופן, הגדולים לא התחשבו
בזה. במה?
סיכה, שבסקו על היין, שנגע בו יהודי שהוא...
לא, יש משנה ברורה מאוד חשוב שאני מציע להקל כמותו. המשנה ברורה אומר בחלק ד' של המשנה ברורה בחוט עירובין, שאם יש, הרי הדין הוא שמחלל שבת לא עושה את היין, הוא לא עושה את היין, רק מחלל שבת בפרסיה. המשנה ברורה אומר, סברה מאוד מעניינת, אומר, אם הוא מחלל שבת בפני אנשים כמור, אבל אם הוא יהיה רב הוא לא יחלל שבת בפניו, זה כבר לא נקרא מחלל שבת בפרסיה. כי זה לא פרסיה. אז אם, אני סיפרתי את זה מדי פעם, יש יהודי אחד שמי שמתפעל בורות החומה מכיר אותו, לא יודע לכם מי זה, שמתפעל בורות החומה מכיר אותו, שפעם אחת אני פרגשתי אותו בשבע בבוקר, בשבת נוסע באוטו, והוא כמעט עשה תאונת דרכים, כבר הוא קם מוקדם, זה היה פשוט נורא לראות אותו, הוא קם מוקדם כדי שלא יתפסו אותו, פתאום לא יודע מה קרה, יצאתי שעה הבוקר, כמעט עשה תאונת דרכים, אז זה כואב לי שהוא נוסע בשבת, אבל אין לו דין שמחלל שבת בפרסיה. הוא מחלל שבת, אבל לא בפרסיה. ודווקא מינה, הרי אני יודע שהוא טועה מהעניין של הקידוש בורות החומה. האמת, אולי הוא חזר בתשובה מאז. יכול להיות. אבל אני יודע שהוא טועה מהעניין של הקידוש, אז אני מציע להקל בדבר הזה. יש הרבה אנשים שהם...
אבל אני גם בקידוש, שאני מפעים עניין, אני חושב לך שאתה מבטא, אתה מקבל. מישהו מזל, הוא מקבל את הקוס שלו, וזהו. זה משפיע על אחרים.
זה בסדר. זה בסדר. מה?
לא, דווקא אמרו ההפך.
לא, לא, כבר הפסיקו עם זה.
הם בורחים מזה.
נכון, הפסיקו עם זה. הפסיקו עם הפסטור, פחות ופחות הוא רואה מפוסטר. הרב מדבר
חילוני.
הרב
מדבר
חילוני שמברך. זו שאלה גדולה בגלל ש... מה? אי אפשר לדעת, אבל אני אגיד לך, אדם חילוני, אם אתה לא שואל אותו הוא מאמין באשר, אם אתה שואל אותו אולי הוא לא מאמין. זה ברור? זאת אומרת, אם אתה לא מבלבל את המוח עם כל מיני שאלות, הוא מאמין. אם אתה מתחיל לשגע אותו, אז הוא אומר לך, אתה יודע מה? אני לא מאמין. אז אני מציע לא לשאול יותר מדי שאלות, להביא אותו לשולחן, לצרף אותו, להגיד לו, תענה ברוך הוא ברוך שמו, אמן, חבר אותו, והכל יהיה בסדר. ככה אני חושב, אבל זה מהניסיון שלי. אני, הפירוש שלי למסורתי זה לא קונסרבטיב. זאת אומרת, יש מפלגה מסורתית. אני, אצלי מסורתי, יהודי מסורתי אצלי זה אחד שהרב שלו הוא אורתודוקסי. המסורתי שאני מכיר, מה זה מסורתי? זה אומר, אני מסורתי, הולך לים בשבת, רואה טלוויזיה, אבל הרב, הוא הולך בלי כובע, אם הוא הולך בלי כובע, אני אומר, בוא נראה, מה זה רב? זה המסורתי שאני, או בלי זקן, או עם סנדלים, זה רב. המסורתי שאני מכיר, אצלו האמונה היא ברורה, רק הוא חלש, אבל הרב שלו הוא רב אורתודוקסי. אבל יש מפלגה שאצלה מסורתי זה קונסרבטיב, זה יש שני פירושים למסורתי. יש, אתם מבינים? המסורתי שלי יש לו הרבה יותר מנדטים, נכון? איך אני מגיע אליו? המסורתי שאני מדבר אליו יש לו הרבה יותר מ-12 מנדטים. אם אני יכולתי להגיע אליו, למסורתי הזה, הייתי מקים מפלגה ענקית. נכון, זה מה שהוא רוצה לעשות. אבל אמרתי לך, המסורתי צריך רב אורתודוקסי לגמרי, לגמרי, בלי שום שינויים. טוב רבותיי, רגע, לא גם יש
עוד לא,
יש פה הלכה אחרונה ברמה, ברמה עליו לא דיברנו, גוי שמברך, תראו איזה יופי, עונים אמרים נחר עובד כוכבים, שם כל הברכה מפי, שמעת?
חוטי לא וגוי כן,
זהו. למה? אומר המשנה ברורה שאין דרך העובד גילולים לכוון לעבודת כוכבים. כשמזכיר השם, נראה דודים מי שמע מהשמיר תורי גילולים. קודם כל, דעת התאז, תן עליו חיוב לענות בעקום, רק רשות. אז מה, בעצם מה הנקודה? גם גוי שברך צריך לענות אחריו אמן. רק אתה אומר, אולי הוא כיוון לעבודה זרה. אז הוא אומר זאת לא הדרך. ואז בסוגריים יש דבר מאוד מעניין, המשנה ברורה מחלק בין אפיקורס לאחד שאמיר דתו. מה הכוונה? תראו בשער הציון באות י' ב', כיוון שאינו הדוק לעבודת גילולים. זאת אומרת, יש אחד, המשנה ברורה הזה, אנחנו שומעים פה צליל של הגלות, אומר, יש אחד שאמיר דתו ונעשה כומר, ויש אחד שאמיר דתו כדי לקבל הטבות, אבל סתם. זאת אומרת, זה שאמיר דתו ונעשה כומר, עליו מדובר, זה האפיקורס. אבל אם אחד אמיר דתו, זה לא בסדר שאמיר דתו, אבל כשהוא מברך, מגיע מברך ברוך אתה השם, כמו ברוך פרץ, אומר, אה, דווקא היה טוב להיות יהודי. ואז הוא מברך לשם שמיים. זה יש ממרה ידועה של היינריך היינה. אתם שמעתם על היינה? יש בטח רחוב כזה על שמו. היינה היה אילוי, היה פילוסוף, היה יהודי שאמיר דתו נעשה נוצרי ובסוף נעשה כופר. אז הוא אומר, הוא אומר ככה, שכשהייתי יהודי אני ראיתי את הקדוש ברוך הוא, אבל הוא לא ראה אותי. זאת אומרת, האמונה היהודית היא הכי עמוקה, אבל אני מרגיש שהקדוש ברוך הוא הזניח אותי כי הייתי בגלות. אני ראיתי אותו אבל הוא לא ראה אותי. לא, תהיתי הפוך. הקדוש ברוך הוא ראה אותי, אבל אני לא ראיתי אותו. כשהייתי יהודי, אני יודע שהקדוש ברוך הוא ראה אותי, אבל אני לא ראיתי אותו, לא הרגשתי שהוא משגיח עליי. ואחר כך נעשיתי נוצרי, ראיתי אותו, כי הכנסייה מנהיה פסלים, אבל הוא בטוח לא רואה אותי. בסוף עשיתי כופר, אני לא רואה אותו והוא לא רואה אותי. ככה אמר היינריך היינה, ואני רואה בזה קצת הרהורי תשובה בדבר הזה. כלומר, זה שהוא מסתלבט על הכנסייה, זה אומר באמת מה הוא באמת רוצה. על ההגדרה שלו על היהדות יפה, הוא אומר שהקדוש ברוך הוא ראה אותי, אני בטוח שהוא ראה אותי, אבל לי לא יוצא אף פעם לראות אותו, כי הכל היה מאוד נסתר אצל היהודים. זה היינריך היינה. אז בעצם זה מה שאומר הבור הלכה, הוא מדבר פה על אנשים שאמירו דתם. הוא אומר שני סוגים, יש אנשים שאמירו דתם והם אדוקים לעבודת כוכבים, זאת אומרת הם כמרים, אז אלה הם לא עונים אחרי מאמן, ויש אנשים שאמירו דתם אבל בשבת הם אומרים לאישה, הצ'ונטה היה משהו פעם, אולי דעתי זה צ'ונטה ככה, אין כמו הקוגל, הארבס והצימס. אתה יודע שאני חשבתי שרק אצל האשכנזים היו אמרות דת, עכשיו מתברר לי שלא, גם הספרדים היו כאלה שהתאסלמו, אני לא ידעתי את זה, אבל אני רואה בשוטים שיש מקרים כאלה של מתאסלמים, ודאי שאצל האשכנזים.
לא מתוך אמונה.
לא, נוחות.
לא ראיתי מתוך נוחות, הייתי מתוך אילוס.
אנסו אותם?
שאישה הייתה אהבה ב...
אישה כן.
אלי הרב, הלכה הזאת קובעת מזה, שאם כבר הגוי מברך, אז כבר בטוח הוא מברך, אם כבר הוא בא ועשה כזה מעשה,
לא, לא, כי הוא מברר ברכה יהודית, הוא יודע זה ברכה יהודית, אז הוא מכוון, השם אלוקי ישראל, בורא עולם. טוב, אז סיימנו פה את הנושאים הללו, עוד מעט אנחנו מסיים ענייני אמן. כבר אני מבקש להתחיל לחשוב מה אנחנו מסיים לכל ברכות, עוד שתי הלכות, מה אנחנו עושים אחרי זה? שיש שתי אפשרות, אפשרות אחת להמשיך לברכת הריח ושהחיינו, אפשרות שנייה זה לעשות חזרה מקוף סמך זין, אבל הפעם עוד זה עם טור בית יוסף, זאת האפשרות השנייה, ללמוד בעיון. אומר להמשיך. אז תחשבו על זה, מה אנחנו רוצים לעשות? יש לנו עניין.